שלושה שיודעים.
בוקר טוב. אהלן אהלן, 104.9, 105.3. שתיים שיודעות כאן באולפן, זו התוכנית שאתם מאזינים ומאזינות לה בתדרים. ואנחנו רשת כאן תרבות, נלווה את הצופים והצופות עד השעה 8 של ערוץ כאן 11, שם אתם צופים וצופות בנו. אז אנחנו נהיה כאן איתכם עד השעה 8 ובתדרים עד השעה 9. אני גיל מרקוביץ', אני כאן ביום שלישי באופן מיוחד, עשינו כיסאות חמים דודו ארז ואני, והוא יהיה כאן ויפצה אתכן ואתכם ביום חמישי הקרוב במקומי. אז תהנו ממה שיש. בינתיים תלווה את המשדר הזה בשעתיים הקרובות. המאסטרה, יעל צ'רני, מאסטרה מנצחת, מנצחת וסופרן, מנהלת תחנת כאן כל המוזיקה. שלום לך.
בוקר טוב גיל.
מאוד משמח שאת כאן.
משמח להיות.
יופי. מלבד העובדה שנדבר על מוזיקה קלאסית, כי זה מחייב, נכון? הטייטל שלך מחייב את השיחה על מוזיקה קלאסית.
אין ברירה.
אנחנו נעשה את זה מזווית מגדרית, מזווית של נשים בעולם הזה, ונראה איך הדברים האלה, וכשאנחנו אומרות מגדר, לא בהכרח מתייחס רק לנשים. יהיו לנו
הפתעות.
כן, יהיו לנו הפתעות בשעתיים האלה. אני רוצה לספר שאנחנו גם נדבר בתוכנית הזאת על בני המאיה, וגם על הלאפים שיכולים להיקרא הסמים גם, אנשי הסמי. אז אנחנו נדבר על הרבה מאוד דברים, ואני רואה שכבר יש לנו איזה תמה חוזרת של תרבויות בעולם. אנחנו נדבר כמובן עם דוקטור מיכל חמולותם על חדשנות רפואית, ובקיצור, יש לנו הרבה להספיק בשעתיים הקרובות. אז יעל, אנחנו כאמור נדבר על נשים בעולם המוזיקה הקלאסית.
כן.
המוזיקה הקלאסית מחולקת על פני תקופות.
נכון. אני חקרתי את זה בתקופה מסוימת, שהתעסקתי בנושא הזה די באינטנסיביות, והחלטתי לפרוס את כל נושא המגדר במוזיקה החל מתקופת הברוק ועד ימינו, משום שכשמסתכלים על זה בזום אאוט, אז אפשר לראות מגמות, ואפשר להבחין באבולוציה, אמנם איטית, אמנם מבאסת, בעוצמתה הנמוכה, אבל היא בכל זאת מתרחשת, וגם אפשר לראות את המגמות ואת האופנות המשתנות, וכיצד הטרנדים האלה משנים סדרי עולם. במוזיקה הקלאסית, שהיא אומנות די מוזיאלית, לא פעם תהליכים קורים קצת בדילי אחרי שאר העולם. עם זאת, הם עדיין קורים, וכשהם קורים בסצנה הזאת, יש להם תעודה מאוד משמעותית.
אז מה בעצם ההסבר שאת נותנת לכך שהדברים קורים באיזו תעודה מאוחרת?
וואה.
זה
סוגריים רציניים ומורכבים. אני כן אעיר שתי נקודות. דבר ראשון, המוזיקה הקלאסית עצמה, אפשר להקביל אותה למוזיאונים, כי בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו משמרים על ידי הביצועים שלנו, יצירות, קומפוזיציות שנכתבו במאות אחרות. להוציא עכשיו את הסיפור של מוזיקה שנכתבת בימינו, שהיא בת זמננו. כן. אבל העולם התרבותי של המוזיקה הקלאסית, תפקידו כמובן לשמר. זה מקביל למוזיאון, זה מקביל לשחזורים של כוריאוגרפיות, ולכן יש אלמנט שמרני מובהק ומובנה בתוך התרבות עצמה.
כן, זאת אומרת שאני משמרת יצירות שהולחנו על ידי גברים, אבל המבצעים והמבצעות יכולים להיות מגוונים ושונים מפעם.
נכון, אבל לא תמיד נתנו לנו לבצע. וזה בדיוק יהיה חלק מהדיון בינינו היום, לאורך השעתיים הקרובות.
כן.
מה אירה באיזה תקופות, מתי נשים הופלו לאורך ההיסטוריה, ונראה שלא רק נשים שילמו מחיר ומחיר כבד בעבור הסיפור הזה.
כן. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו יודעות שזכויות נשים זה משהו שהשתנה לאורך ההיסטוריה, לא רק בתחום המוזיקה הקלאסית, זה התחיל מדברים יותר, אני ארשה לעצמי להגיד, בסיסיים, כמו זכות ההצבעה, זכות ללמוד, זכות ההשכלה, לרכוש ידע. ויש משהו מעניין ברצון של נשים להשתתף בכל מיני מסגרות, אבל יש מסגרות שאנחנו שומעות עליהן פחות. אז בעוד שבשביל לבחור הייתה ממש תנועה שקמה סופרג'יסטיות ורצו ככה לשנות את התמונה הפוליטית, האם שמענו או באיזו מידה אנחנו שומעות או שמענו על נשים שרוצות, חשוב להן להשתתף בתחום הזה של מוזיקה קלאסית?
לאורך כל ההיסטוריה, נשים נאבקו על זכותן, בין אם זה לבצע, בין אם זה להלחין, ובימינו בין אם זה לנצח, ובין אם זה לשיר בכנסייה. לפעמים הייתה לזה תהודה ציבורית עוצמתית ביותר, לפעמים פחות. הדיכוי היה מאוד מאוד מובנה, גם כמובן בתרבות שעטפה את אותה תקופה.
כן.
אז כמובן שזה תלוי בהרבה פרמטרים שונים. האפשרות של אדם לבוא לידי ביטוי בכלל כאדם התפתחה מאוד רק במאה ה-19.
נכון.
תקופה רומנטית של המוזיקה הקלאסית. אז צריך בכלל להסתכל על זה בהקשר תרבותי רחב ומאוד מאוד מורכב.
מה שעכשיו אמרת זה בדיוק המחשבה שגרמה לי לשאול את השאלה, האם היה זה המימוש העצמי, הרצון למימוש עצמי שדחף את האנשים האלה להילחם על מקומן בתזמורת או כזמרות, לא משנה איך, בתוך העולם של מוזיקה קלאסית, או שמה המעמד של המוזיקה הקלאסית היה כל כך חשוב בחברה וייצג איזה שהם ערכים או היבטים בחברה, ואנשים אמרו, אנחנו רוצות להיות חלק מזה, משום שהערכים האלה מייצגים גם אותנו.
אינני סוציולוגית של התרבות, אז אני אסייג את הדברים שלי, אבל אני מאמינה שכמו ברוב התשובות, הסיפור הוא מורכב. זה גם וגם. אדם, אנחנו יודעים, הוא לא אי. הוא חי בתוך רשת סוציולוגית, כן. מסוימת, באקלים אנושי מסוים, ואנחנו, קשה לנו לדעת בדיוק ממה הוא מונע. אנחנו יודעים שהאדם ביסודו, בבסיסו, רוצה חירות. אז יש תקופות שקידמו את המחשבה הזאת, יש תקופות שהקשו על המחשבה הזאת, אבל לאורכן אנחנו יודעים שנשים רצו להתבטא. כן. זה אנחנו, לגבי זה אין לנו ספק.
אנחנו הולכות אחורה.
כן.
אחורה, הרבה אחורה, כן. כדי לראות מה הרשו לנשים לעשות, במה הן היו יכולות להשתתף, ובמה לא.
כן.
יש לזה תוצאות.
כן, תוצאות הרות גורל.
כן. אז כמה אחורה, לברוק?
אז הלכתי לברוק ולתחילת התקופה הקלאסית, שבמסגרתה הכנסייה פחות פרגנה לנשים לשיר בה. קצת דומה מקביל לסיפור היהודי, מטעמי צניעות. נשים פשוט לא הורשו לשיר בכנסייה. במקביל, בתקופה של הברוק היה אידיאל על אנושי. אני לא אכנס לכל העולם האסתטי המורכב הזה, אבל הדבר הזה, המלאכותי, היה חלק מאוד מאוד מקובל
באסתטיקה.
הכל, גם הגינון באותה תקופה, אידיאלים אסתטיים של ארכיטקטורה, של ציור, הדבר הזה שהוא לא ממש אנושי, המעובד לכיוון האלוהות, היה חלק אינרנטי מהתרבות. זה השתלב היטב עם זה, שכשנשים לא יכלו לשיר, עדיין מלחינים רצו לכתוב לקולות גבוהים.
כן, כי זה מייצג משהו מהדיווין, מהאלוהים, מהשכינה.
גם, וגם אולי. בגלל שאת צריכה איזשהו רגיסטר, איזשהו משרה, טווח רחב
כן,
של צלילים מלעד. בשביל לייצר, את יודעת, ריגוש, ובכלל, מבחינה קומפוזיטריות, את צריכה מנעד גבוה.
כן.
אז מה עשו? פשוט הלכו וסרסו ילדים, טיפה לפני גיל ההתבגרות שלהם, ובצורה כזאת שימרו את היכולת שלהם לדבר ולשיר, בקול המקורי שלהם, הקול הילדי שלהם.
עכשיו תרגיע אותי רגע, אני לא מבינה מה הבעיה פשוט לתת לילדים האלה לשיר, עד הגיל הרלוונטי שבו מתחלף להם הקול, ובכל פעם להחליף את הקאסט, מה שנקרא, את צוות הזמרים.
כי הקול הילדי לא היה הקול שנשאר לגבר בדיוק אחרי אותו סירוס. הגוף שלו התפתח, אז אני לא אכנס פה, המורה לפיתוח קול שלי, שבי, לא תפרוץ עכשיו החוצה, אבל היה שם תמהיל שאנחנו לא ממש יודעים עדיין איך הוא ממש נשמע, אנחנו רק יכולים לדמיין. היה שם תמהיל בנפח ריאות של גבר בשל, את יודעת,
כן.
עם מיתרים שלא התפתחו.
כן.
והתמהיל הזה יצר קול גבוה, אבל עם ניחוח גברי, זאת אומרת, עם ניחוח של איזה נפח, או אני לא יכולה להיכנס ממש לפיזיקה של הכל פה, אבל זה לא קול נשי גבוה. זה תמהיל משונה. לכן גם בפרינלי, לדוגמה, אנחנו יודעים שאיחדו בין קול של זמר, אם אני לא טועה, זה הקונטרטנור, זה הכי הגיוני, עם מצואית, אם אני לא טועה. אז אין לנו, זה לא בדיוק.
רגע, אמרת מילים שלא בטוח שכולנו מכירים ומכירות.
בסרט פרינלי שכולנו ראינו.
כן, קונטרטנור זה סוג של צליל, של קול, מנעד, שיש לחלק מהזמרים.
קונטרטנור זה בעצם הרגיסטר הגבוה ביותר שגבר יכול לשיר בו, והוא מתכתב עם הקולות היותר נמוכים, הקולות הנשיים.
במנעד הנשי.
במנעד הנשי.
נכון, שביניהם מצו סופרן.
דוד זהור לדוגמה, הוא זמר קונטרטנור, זאת היא הדרך הכי נוחה לומר זאת.
כן, לתת דוגמה ולהסביר.
נכון, כשאנשים אומרים, הוא שר בפלצט, הוא שר בפלצט, הם בעצם אומרים, הוא שר בטכניקה של קונטרטנור. אם כן, אנחנו לא יודעים איך סריסים בדיוק נשמעו, הבאתי היום עדות שיש לנו, כנראה מה קסטרטו האחרון, קסטרטו הלו הוא סריס.
כן.
וכך אנחנו עדים לכך שהסיפור של מגדר במוזיקה לא חיבל רק בפועלן של נשים, אלא חיבל היום, בתודעה שלנו היום, בנפשם וכמובן בגופם וכל
כן.
התפתחותם
של גברים.
זאת ממש
היום מוגדרת כהתעללות.
פשע לכל דבר ועניין.
כן. עכשיו, נשמע דוגמה?
בואי נשמע דוגמה. כן, אז אנחנו מקשיבים לעדות קצת צורמת בעיניי של אלסנדרו מורסקי, שהוא כנראה הקונטרטנור, סליחה, הסריס האחרון, הקסטרט האחרון שהיה לנו, איטלקי, שהיה כוכב בשלהי המאה ה-19, שרד קצת את המאה ה-20.
אה, עד המאה ה-19 המשיכו עם
ה... עד תחילת המאה ה-20, האיש הזה עוד חי.
וואו.
זה די פנומנלי.
חשבתי שבמאה ה-18 כבר הפסיקו לעשות את זה, שזה ייצג את המאה ה-17
הם לא
בעיקר.
הם לא חדלו, כמובן שזה צומצה משמעותית, אבל עובדה שיש לנו עדות שאנחנו יכולים לשמוע שהוא קלטה, אמנם כנראה בשלהי שנות ה-40 שלו, אני מקווה שהוא שר טוב מזה כשהוא היה צעיר יותר, ושמענו כמובן את אבי מריה של גונו, שמבוסס על הפרלות בדו מז'ור של באך.
אנחנו עושות הפסקה רגע מהנושא הזה, ו... קוראות, תעלה ותבוא מה שנקרא, כבכל שבוע, דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות רפואית, והפעם תספר לנו על כך שחולים וחולות שנכנסים לבית החולים, אחד מהם בבלגיה, יכולים להתקל ברובוט נחמד בשם פפר, והרובוט הזה דובר 19 שפות, והוא עוזר לחולות והחולים שנכנסים בשערי בית החולים, כנראה להתמיין למקום הנכון כדי לקבל את הטיפול המתאים. שלום לך מיכל.
שלום, בוקר טוב.
איזה חמוד זה שהוא יודע 19 שפות.
נכון.
אני כאילו הייתי נכנסת לבית החולים, ואם לא הייתי ממש ממש במצב נוראי, הייתי מתחילה לדבר איתו צרפתית, איטלקית, רק לבדוק אם הוא יודע.
אני לא יודעת אם הוא יודע על השיר, דרך אגב. אבל אני א' אגיד לך שפפר, זה שמו של הרובוט המקסים הזה, הוא יפני במקור. בוטח ביפן. הוא מה שנקרא רובוט הומנואידי. זה אומר שהוא קצת דומה לנו, ויש לו, את יודעת, ראש וידיים וכולי, למרות שהוא כמובן מכני לחלוטין.
כן.
ומה שמיוחד בפפר, דרך אגב, כשהם הוציאו אותו פעם ראשונה לשוק, הם מכרו אותו ב-$1,800, והוא נגמר תוך 5 דקות, ממש.
מה, עכשיו הוא עולה הרבה יותר.
למה? לא, 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 רגע. הוא ירד ל-$1,400, אבל את האלה של הבתי חולים הם כנראה מאוד יקרו.
כן.
ועושים איתו עכשיו ניסיונות באמת לתת לו עבודה במערכת הבריאות, כיוון שאחד הוא סבלני בטירוף. באמת הוא נורא נורא נחמד. עכשיו אפשר לפרטט לו, אפשר לשאול אותו. הוא לא מאבד את הסבלנות שלו בכלל.
חמוד מאוד. כלומר, את אומרת, בסדר, זה לא, זה, אנחנו בישראל אמנם, ואנחנו חושבים על אירופה, כאילו שם כל הזמן אנשים נורא סבלנים ונחמדים אחד לשני, אבל גם לסבלנות האירופאית יש איזשהו פתיל באיזשהו אורך, אז פפר מנצח את כולם.
מנצח 2, הוא מזהה הבעות פנים ואינטונציות, זאת אומרת, הוא מדבר והוא מזהה מה עובר על בין תיכון.
איך זה? בצר... חיכו לו נוירוני מראה או משהו?
בינה מלאכותית.
מדהים. פשוט מדהים.
הוא פשוט מזהה, וזה דבר באמת מיוחד, תחשבי שהוא פשוט מזהה את השפה הלא מילולית, ואת הטון, ואת תנועות הגוף. ואז בעצם הוא מייצר תקשורת שהיא יותר עמוקה רק מהמילים שאומר הצד השני.
כן.
אפשר לראות בסרטונים איך הוא משחק עם ילדה, עושה איתה, אפרופו נוירוני מראה, עושה את התנועות, מחכה את התנועות שלה וכו'. אם אלו כמובן מדבר 19 שפות, שזה אחלה פקידת קבלה, אני מוכנה להתחלף.
נכון. פקידי הקבלה יכולים לנוח.
לנוח, בדיוק. והוא גם מובילי, זאת אומרת, הוא יודע לזוז.
אז הוא גם מכוון אותי? הוא מראה לי את המסדרון שאליו אני צריכה
לפעול. וואו. לתוך עד המחלקה הנכונה, או עד המרפאה הנכונה.
ויש רק אחד כזה?
יש, תראי. ביפן יש כאמור כמויות אדירות, כי הם קונים אותם כקומפניאן, כרובוט לוויה ביתי. אבל הפיילוט על הפקיד קבלה בבית חולים, למנתה ודיעתי, זה פיילוט ראשון, זה מאוד מעניין לראות איך זה יקרה, אבל יפן בכלל הם הרבה יותר ידידותיים לרובוטים,
כן.
הם תרבות מאוד שונה, אז הם מאוד הם מובילים בעולם בהטמעה של רובוטים.
נכון. אבל מעניין שהבלגים לקחו את זה למקום הרפואי דווקא. כלומר, היפנים לא בהכרח מממשים את כל הפוטנציאל של האפשרויות של רובוט כזה, כזה חכם ומתוחכם וגם אמפתי, והבלגים לקחו את זה באמת למקום של רפואה והתאמה ומענים.
נכון, נכון. שזה באמת בעיניי סימן מעניין לראות לאן זה ילך. כי כל הסיפור של כניסה של רובוטים לבתי חולים, זה סיפור שאני רואה אותו עכשיו בכל מיני מקומות ותפקידים. אז אנחנו יודעים שיש לנו כבר רובוטים שעושים עבודה סיעודית ברמה של להרים חולים, לשאת אותם. כן. רובוטים שעושים עבודה אדמיניסטרטיבית, תכף נדבר חזרה לפפר שלנו, אבל יש רובוטים שעושים עבודה קצת של בית מרקחת ושל לוגיסטיקה ומשק וחלוקת אוכל וחלוקת תרופות. יש לנו רובוטים שעושים עבודה ניתוחית, שזה בכלל לא נתפס, אבל זה באמת מורכב. ולא רק מדובר על הדווינצ'י, שבעצם מאחוריו יש מוח וידיים של מנתח, מאחורי הזרועות הרובוטיות, אלא יש כבר רובוט שיודע לעשות השקה של לולאות מעי יותר טוב מרוב הכירורגים.
כן.
המעניין פה אם באמת עם רובוט זה ש... עם פפר זה שבאמת הם מנסים לתת לו פונקציה שהיא לכאורה שירותית.
כן, שהיא שירותית שקשורה באמפתיה ובקלט של מה שהאנשים שנכנסים, שהרבה פעמים יכולים גם להיות בלחץ. אני שואלת את עצמי, את אומרת שיש לו את הכלים להתמודד עם זה, אבל אני שואלת את עצמי מה קורה. למשל, לפעמים את נותנת איזה הוראה או שואלת שאלה את סירי, כן? או איזשהו עוזר אחר. ו... יש הרבה פעמים קשיי קליטה, כלומר, היא מבינה סלנג, היא מבינה את השאלה, אבל לפעמים היא באמת לא קלטה את מה שאמרת. את ממלמלת,
נכון.
אמרת לא נכון. עכשיו, רק על זה אנשים חוטפים ממש קריזה לפעמים, מצפים מבינה מלאכותית להיות משהו שאתה יודע, אנחנו פחות סבלנים לא. לזה מאשר בני אדם, מאשר לבני אדם. אז אני שואלת את עצמי, האם האנשים האלה יצליחו, שמקבל את פניהם פפר, הרובוט, יצליחו להיות נחמדים וסבלנים ולהסביר מהם צריכים, או שהם יתעצבנו כמו שהם מתעצבנים כשהמחשב שלהם נתקע?
יש פה אלמנט משחקי כזה, כי יש לו נוכחות פיזית.
כן.
ולפחות מהכמויות סרטונים שאני ראיתי, אז אנשים נורא שמחים אליו. אני גם לא נתקלתי בשנים האחרונות בשום פקידת קבלה שליפתה אותי בשום בית חולים בנבחי הפיתולים. זאת אומרת, הוא עושה דברים שלא עושים בשבילנו. אבל אני חייבת להגיד לך, כן, הנושא של קוצר סבלנות של הקהל, אני... בדיוק בזמן אחרון הסתכלתי עוד פעם לראות את הסרטונים של האלימות נגד המאבטחים באיכילוב. אני מקווה שלא תבוא חבורת בריונים ותתחיל להרביץ לפפרים כאלה.
כן.
את מבינה לאן אפשר לקחת את זה. אבל אני חושבת שהוא גם, יש לו יכולות לשחק או לתקשר. ממש רואים את זה, הוא משחק עם ילדים. זה יותר מה שזה... רק השירות המידעי וההכוונה במרחבים. ודרך אגב, במקומות האלה, בגלל שהם נבנים כל הזמן, נוטים להיות מאוד מורכבים ומסובכים. לכי תנסי להגיע ממקום אחד למקום שני. יש פרויקטי ענק של רק התמצאות בתוך בתי חולים. אז תחשבי שבמובן הזה זה הקלה מאוד מאוד גדולה.
כן.
גם מהבחינה של פשוט למצוא את הדרך. ועד כמה פעמים אני נתקלת באנשים ששואלים אותי, איך מגיעים למכון אף אוזן גרון? איך מגיעים?
ואת צריכה להפוך את עצמך לווייז בתוך בית החולים, כן.
כן, אני בעצמי לפעמים לא יודעת.
ברור. מקום סבוך, אז זה מה שפפר, זה החוזקה של פפר על כולנו.
חוזקה חד.
תודה רבה. כן, סליחה.
ואני כן חושבת שזה מאוד מעניין, כי אם אנחנו מדברים על רובוטים שנמצאים בבית, ומטפלים בקשישים, אז אני תוהה אם יום אחד פשוט הוא יבוא עם הפפר שלו לבית החולים ושלום על ישראל. זה ככה לסגור את התרחיש סופית.
כן, זה פשוט הרבה פסולת בהסתכלות לטווח הארוך, אבל כן. אני לא יודעת אם זה קיימות מספיק, כן, אם זה סביבתי מספיק.
מה, הגוף שלו, הרובוטי?
כן.
לא, אבל הגוף אפשר לשדרג את מערכת ההפעלה ולשמור על הגוף.
הבנתי. טוב, יפה. בסדר, אני זורמת עם הרעיונות שלך, מיכל. אני... את כבר מכירה אותי, אני ממש בסדר עם כל הרעיונות המגניבים הראשונה ליישם.
אבל את חייבת להבטיח לי שאת תסתכלי עליו.
לא, אני ראיתי אותו. לא ראיתי את הוידאו שדיברת עליו עם הילדים שמשחקים איתו, אבל בהחלט ראיתי אותו, והוא באמת באמת מתוק. מומלץ.
תגידי למאזינים,
ולמאזינות.
כן. במיוחד למאזינות.
תודה, דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות רפואית, תודה רבה לך.
תודה.
להתראות. יעל, אז האם הייתה איזושהי מחאה כנגד הדבר הזה, התופעה הזו של הקסטרטי, של אותם זמרים מסורסים?
אני לא יודעת על כזה דבר. אני, שוב, לא חקרתי את הנושא, לא עשיתי על זה דוקטורט, דיברתי עם הרבה היסטוריונים ואנשי תרבות. באופן טבעי, מה שקרה זה שמלחינים פשוט עשו בדבר הזה, וגם הייתה לנו מוזיקה חילונית, צריך לקחת בחשבון.
שגם השתמשה בקסטרטי?
בהחלט השתמשה בקסטרטי, כמובן, גם הנדל, גם מוצרט, הם עדיין השתמשו בהם, אבל גם השתמשו בנשים. לאט לאט, הסיפור הזה חדר גם לכנסייה. אז אנחנו יודעים שכבר במאה ה-19 היו לנו כמובן נשים all over the place, כן. כזמרות, אבל כמבצעות, הן היו מצופות להיות ילדות פלא, וברגע שהן התחתנו, היו מורות לחזור למטבח ולהיות בהיריון יחפות.
אז עד גיל 20 הן יכלו לשיר, ואפילו פחות מגיל...
לא לשיר, אני מדברת כרגע על מבצעות. כי על דווקא מבצעות. נשים כזמרות סולניות המשיכו, ציפו מהן לעשות קריירות, כי כבר היו להם תפקידים, את יודעת, כן. מלכת הלילה, אתה צריכה להיות מלכת הלילה, היא לא...
שזה התפקיד לא. בעצם הגבוה ביותר שנכתב לכל אנושי, אם אני לא טועה.
למיטב ידיעתי, כן.
כן. מוצרט, על ידי מוצרט.
כן, מחליל הקסם.
נכון.
אז גם פפגנה, גם פמינה, זה כבר היו דמויות של נשים שהן זמרות בשלות.
כן.
אז הן שרו, הן שרו. אבל זה המשיך במקביל.
כן. אנחנו עושות רגע הפסקה מהנושאים של מוזיקה קלאסית בשילוב מגדר כדי לדבר עם דוקטור גילי חסקין, שכבר נמצא על הקו, מדריך טיולים בארץ ובעולם. למשל, עכשיו אתה מדריך טיול בארץ, גילי, שלום לך.
שלום, שלום, אני כרגע עוסק היום בווינגייט.
אוקיי, יפה. מגוון. אנחנו התכנסנו יחד כדי שתספר לי דווקא על בני המאיה, משום שיש עכשיו חוקרות וחוקרים מרחבי העולם שהתכנסו בגואטמלה, הם חוקרים כמובן הרבה זמן את היישובים של בני המאיה, ועכשיו בעזרת טכנולוגיה חדשה, איזשהו לייזר שכנראה חודר את פני הקרקע, מצאו הרבה מאוד מבנים, מדובר בממש מאות מבנים, פירמידות, ארמונות, מבנים נוספים, וזה טריגר טוב תמיד כדי לדבר על התרבות הזאת.
קודם כל, מדובר מאיה, זה לא שם של עם, אלא שם של תרבות, שם כולל לכמה עמים, שחלקם נמצאים איתנו עד היום,
כן.
והם מתייחסים לתרבות מסוימת שגם יש ויכוח מתי מתחילים איתה. מדובר לעם שהגיע, או תרבות שהגיעה להישגים גדולים מאוד, שאגב רובם הם לא הישגים אורגינל שלהם, אלה הישגים שהם אימצו וטיפחו מתרבות אחרת קודמת שפרחה באזור של מפרץ מקסיקו, והיא התרבות האולמקים. האולמקים הם התרבות שהביאה לעולם את הראשים הגדולים. הם הצטיינו בידע מתמטי רב של ימים משמש את המאיה. הם היו הראשונים כנראה שגילו את האפס, כן? אנחנו מכירים האפס שאנחנו משתמשים בו, הגיע מהודו, אבל קודם לכן הוא היה קיים כבר אצל נושאי התרבות הזו.
שהם היו במרכז אמריקה?
הם היו באמריקה התיכונה.
כן.
אנחנו משתמשים ברמה הגיאוגרפית, מדברים על אמריקה התיכונה, ברמה התרבותית מדברים על מזו-אמריקה, שכולל גם את אמריקה התיכונה וגם חלקים מאמריקה הצפונית שנמצאים במקסיקו.
כן.
התרבות של המאיה, אנחנו מוצאים אותם בעיקר במדינות קינטנרו, טבסקו, מדינות לחוף מפרץ מקסיקו, שלצד תרבויות אחרות כמו הטלטנקים וכדומה, וכמובן שמוצאים אותם בחצי האי קטן. המעניין הוא שאנחנו רוצים, שוב לא נלאה עכשיו את המאזינים, מחלקים את התקופה הזו של המאיה לתקופות משנה. מה שמעניין, וכאן אנחנו נוגעים, שמדובר בתרבות שפרחה מאוד במאות שבין המאה השלישית, רביעית, חמישית, שביעית, שמינית, שביעית לספירה, והתרבות הזו מתישהו בסביבות שנת 900 פשוט נעלמת, והערי המאיה נטשות. לימים יגיע עם אחר מרמת מקסיקו, מאזור טולה.
כן.
העם הזה נקרא טולטקים, הם יובלו על ידי מנהיג בשם קצלקואטל, שהוא יהפוך לאל גם אצל הפוסט מאיה. הם והם, אותם אנשים מקימים אגב עיר בשם צ'יצ'ן איצה, שהיא נחשבת לאחד מפלאי תבל האחרונים, אבל היא לא בדיוק מאיה, אלא מאיה טולטק. והיא קמה אחרי חורבנם, אחרי עזיבתם של תרבות המאיה.
אבל הם כן מיישמים הרבה מאוד מהתרבות הקודמת? הם כן משתמשים
כן,
ב...
כן, לא, מאיה, צ'יצ'ניצה זה לא בדיוק מאיה, זה מאיה טולטק. זה מקום שמשתמש בידע הרב של המאיה, אבל מביא אלמנטים שונים נוספים.
כן.
למשל, הבנייה בעמודים, שאותה אנחנו רואים אצל הטולטקים, כן?
כן.
למשל, הדמות של קצל קואטל, שאחר כך אנחנו נפגוש אותו, זה אותו נחש מכונב, שאנחנו מוצאים אותו כנראה גם קודם, אבל כאן מדובר על איזשהו כהן, ספק כהן, ספק אל, הוא מופיע בדמות של נחש מכונב. אגב, אני רוצה לספר בהזדמנות זו,
כן.
שיש שם תופעה נפלאה באתר אושמן, שכל שנה, ביום השוויון, ב-21 במארס, יש שם מדרגות על הפירמידה, וסקרני השמש בסבית כזו, כשהם מגיעים לשם ביום הזה, רואים על המדרגות, הצל הוא נראה כמו נחש שמטפס על הפירמידה. אני הגעתי לשם במיוחד ביום הזה, יחד עם עוד אלפים מכל העולם, והיה מעונן.
אוי ובוי, רציתי להגיד, וזכית לראות את זה.
לא זכיתי, אבל זכיתי לראות את ההמונים. ויש היום המאיה זה עם, או זה תרבות שהגיע להישגים, גם בתחום המתמטיקה, ובעיקר בתחום האסטרונומיה, שמגיעים להישגים שנופלים במעט מאוד
כן.
ממה שאנחנו יודעים,
יודעים היום. כן.
כל הנושא גם של חקר הזמן, כנראה שחקר הזמן עבורם לא היה רק אמצעי כמו שעבורנו, אלא מטרה. הם פשוט קידשו את הזמן. יחד עם זאת חשוב מאוד, בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, הייתה תופעה של חוקרים משוגעים לדבר, שבאו לחקור את תרבות המאיה. וכפי שקורה להרבה מאוד חוקרים, הם נפלו שבי בקסמה של התרבות.
כן.
ותיארו אותם כאנשים פציפיסטים, אידיאליסטים וכדומה, ולמשל התעלמו מקורבנות האדם שהיינו הוגים אצל המאיה, בין היתר מתוך רצון להבדיל בינם לבין האצטקים. אז גם אצל המאיה היה למשל קורבנות אדם.
טוב, גילי, אתה יודע איך זה, אהבה מעברת, וכנראה שהארכיאולוגים שהתאהבו בתרבות הזאת פשוט...
ממש כך, את יודעת, היה אחד הדברים, זה גם קורה בכלל אצל מדריכים, כשאני מגיע למקום מסוים, כן, אני אומר להם, רבותיי, אנחנו לא באים להעריץ את התרבות הזו, אלא אנחנו באים
ללמוד אותה.
זה בעיקר קורה, נגיד, שמגיעים ליפן, ואנשים מחפשים להעריץ את היפנים, כן? או להריץ, ברוח ה-New Age, להריץ את ההודים, כן? וממציאים עליהם דברים שהם לא ידעו שהם כאלה. אז אני עושה את זה גם לגבי ההווה, אבל גם לגבי העבר. אנחנו נכיר את התרבות הזו. היא הייתה גם, היו לה גם היבטים מיליטנטיים וכדומה, וכמובן שיש מה להריץ בהישגים הגדולים
של בני המאיה, של תרבות המאיה.
שהם היה להם, אפשר היום לראות אגב במוזיאונים השונים, גם בוואטמלה וגם במקסיקו, רמה יפהפייה ברמה של ייצור תכשיטים, של מסכות, עבודות קרמיקה, וכאמור אסטרונומיה שפשוט מעורר השתאות.
דוקטור גילי חסקין, מדריך טיולים בארץ ובעולם, הרבה תודה לך על השיחה הזאת.
שירותך תמיד.
טיול מהנה. להתראות. יעל, התרשמת מקריסטן צ'נוויץ ששמענו בהפסקה שלנו?
כן, זאת
נכון?
יכולת ווקלית שאין להרער עליה,
נכון,
כמובן.
נכון, מרשימה?
היא פחות מחוברת לז'אנר.
כן, אני יודעת, אני יודעת.
אבל, כן.
אבל מרשים, מרשים מאוד, וגם יש שם רפרורים יפים, גם לאגם הברבורים של צ'ייקובסקי, גם
מאוד.
למלכת הלילה של מוצרט.
מאוד מאוד יפים, אני רק אדק את זה, האמת היא שאני אוהבת את הז'אנר, אבל אני חושבת שאפשר היה לכתוב את זה יותר טוב.
הז'אנר, את מתכוונת מחזות זמר.
כן.
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 חשוב להגיד.
כן.
אז אחרי שדיברנו על זמרי הקסטרטי,
כן.
המסורסים.
כן, נקפוץ.
כן, נקפוץ כמה...
נקפוץ ככה כמה עשורים, כמעט מאה שלמה, לתקופה הרומנטית, הלוי המאה ה-19.
אהובה עליי מאוד.
גם עליי. למעשה, אני חיה עדיין בה. אני מתאקלמת ככה.
בהצלחה.
התודעה שלי בהחלט שייכת לשם, ושל כמה מחבריי הטובים.
כן.
ונדבר על קלרה ויק שומן, שהייתה ילדת פלא, ואבא שלה, אפשר לומר במרכאות, כמעט שכר בה, ושלח אותה...
ובכישרון שלה, אני מניחה.
בכישרון שלה, כן. כמובן, הייתה באמת פסנתרנית גדולה. והיא התאהבה במורה שלה, התאהבות הדדית, הלו רוברט שומן. ואלה למורת רוחו של אביה התחתנו וניהלו יומן מכתבים של זוג שהיה נהוג בתקופתו, גם פאני ופליקס מנדלסון עשו את אותו דבר. דרך אגב, זה המקום לציין שאני נגעתי בשיער ראשו של פליקס מנדלסון.
מה את אומרת?
בביתו של ברמס, אני חייבת לציין את זה.
כן, קדימה.
הייתה טבעת שמנדלסון בעצם נתן לקלרה, הצלחתי לשדל את אשת המוזיאון.
לא נכון.
לתת לי לגעת, ובטבעת היה שזור שיער ראשו של פליקס.
לא
ואני
נכון.
ואני נגעתי בשיער.
איך הצלחת? מה שהכי מדהים בסיפור זה שהצלחת מנהלת במוזיאון, כן. או צוות מהמוזיאון?
בגרמניה.
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 לתת לך לגעת במוצג.
כן, כן. נגעתי גם בתווים של ברמס, אבל זה לסיפור אחר. בכל אופן, זה היה השיח חיי, ומשם זה רק יכול היה כמובן להידרדר. אז קלרה ושומן גידלו יחד 8 ילדים, אחד מהם מת, והיו שם תחלואות, והיא נזקקה להיות הרבה בהיריון ובמטבח כמקובל. יש לציין שהיומן הזה הוא מורכב, והגישה של שומן כלפי המעמד של קלרה, כאימא, לצד היותה מוזיקאית ואומנית, הוא יחס אמביוולנטי. אין ספק שהוא הריץ את האדמה שהיא הלכה עליה.
כן.
ואין ספק שזה היה הדדי.
ואנחנו יודעות את זה היום מיומן שהם כתבו יחד.
מהיומן שעליו אני מספרת.
כן.
הוא גם, הוא חלקי, אי אפשר להסיק ממנו מערכת יחסים כמובן.
ברור.
אבל אנחנו יודעים שהיחס היה בהחלט אמביוולנטי. הסיפור היה כזה, לא צופה ממנה כמובן להמשיך בקריירה שלה מהרגע שהיא התחתנה איתו. היא עסקה הרבה גם לשכתב את מה שהוא כתב. הוא היה המלחין והאלוהים בבית. כן? והיא, על אף שפרנסה את הבית, במיוחד כפסנתרנית,
כן.
פרנסה מאוד, בתקופות מסוימות פרנסה הרבה יותר ממנו. ניהלה את כל ענייני הבית השוטפים, גידלה את הילדים, הוא היה הולך לחדר שלו. אנחנו יודעים שהיא הייתה מתחננת להגיע לפסנתר, עד שהאבא שלה לא שלח את הפסנתר שלו, הפסנתרנית בבית, המפרנסת העיקרית,
כן.
לא הייתה לה גישה לפסנתר של עצמה.
זה משום שכשהוא הלחין, רק הוא היה על הפסנתר.
כן. הוא היה אל. עכשיו, אני חושבת שמה שטרגי פה זה לא רק הסיפור עם קלרה, שהיא מלחינה מצוינת, והלוואי שהייתה מלחינה יותר. הסיפור הוא גם הטרגדיה של שומן עצמו. כי שומן העריך אותה כנראה יותר מכל מוזיקאי אחר שהסתובב בסביבה.
הוא ידע מה יש
הוא
לידו.
הוא ידע מה יש לו ביד. ואני חושבת שגם הוא שילם מחיר על זה שהיא לא התפתחה לצידו. כי אנחנו לא יודעים מה קלרה שאחרי גיל 20 או 21, אני לא יודעת, משהו נורא מוקדם, הפסיקה להתפתח כמלחינה. אנחנו לא יודעים למה היא הייתה יכולה לצמוח.
כן.
וזאת טרגדיה כשלעצמה.
נכון, והיא ככה נותנת לנו תמונה מאוד מאוד ברורה ויפה לגבי תפקידים מסורתיים, חלוקת תפקידים בתוך בית מסורתיים, ואיך היא משפיעה ומייצרת קונפליקטים לא רק אצל אנשים. גם שומן, כמו שאת אומרת, העריך מאוד את היצירה של רעייתו, ו... רואים, אגב, את ציטטת יפה מתוך דברים שככה נכתבו ביומן, ורואים שם שמצד אחד הוא ממש אוהב את מה שהיא עושה, והיה רוצה שהיא תעשה יותר. זה לא שהוא אומר, אוקיי, היא מוכשרת מספיק, יופי, עשתה מספיק, אפשר לנוח. היא רוצה שהיא תעשה יותר, אבל זה בא, לא, אבל זה מתנגד לו, אם זה הוא או היא, זה הוא. ולה יש תפקידים הרבה יותר חשובים לעשות, כמו למשל לגדל את הילדים, משום שזה מה שהיא אמורה לעשות.
תראי, זה קצת קל לומר, הייתי מת שתעשי יותר. באופן מעשי,
נכון,
זה שהוא לא נותן לגישה לפסנתר.
נכון, אבל זה גם מאוד יפה למאה ה-19, סליחה, כאילו אני חייבת רגע להיכנס לנעליים.
קשה לי לומר את זה, כי אני לא הראה לטון שזה נכתב בו. אנחנו מדברים גם על מנטליות שהיא לא מנטליות ישראלית. אני לא יודעת מה היה מנומס מצידו לומר בעצם. צריך להתייחס לציטוטים האלה מאוד מאוד בזהירות. ברור שזה מורכב, אבל אני מהאנשים שאוהבות להתייחס למעשים של הגברים בחייהן,
כן.
פחות למילים.
אנחנו צריכות להביא בחשבון נימוסים בכתיבת יומן? הם חשבו על האפשרות בכלל שהדברים שהם כותבים יפורסמו?
תראי, זה בתור אחת שחיה בתרבויות שונות, אני יודעת שהלך רוח מחשבתי בא לידי ביטוי באופן מאוד מאוד דומיננטי, גם כשאדם אפילו מדבר עם עצמו. אז אני לא יודעת מה הייתה הדרך הנעימה מבחינתו לומר, למה הוא בעצם דוחק אותה מהפסנתר כשהוא לא נותן לה להתאמן.
כן.
אז אני באמת רוצה להתייחס לזה בזהירות מה, וכן לומר שאין לי ספק שהוא כן שילם מחיר, בין אם הוא היה ער לזה או בין אם לא.
יש לנו דוגמה ליצירה מפורסמת ש...
כן, הבאתי את הטריו פסנתר של קלרה שומן.
של קלרה?
כן,
מצוין.
כן, עם טריו גלוס ו...
נשמע מזה קצת.
נשמע.
Thank you.
עוד מלחינות יש, אם ככה יצירות מוכרות?
כן, אז יש לנו את פני מנדלסון, אחותו של פליקס מנדלסון, זה שנגעתי לו בשיער. ועם פני היה סיפור ממש מזעזע, כי אבא שלהם ידע ששני הילדים נורא נורא מוכשרים. אם אני לא טועה, היא אפילו כתבה יצירה למלכת אנגליה או משהו כזה, כשהייתה קטנה. היא הייתה ממש פנומן. אבל אבא שלה אמר
לה... פנומן, סתם, סתם. לא, סתם זה במקרה מכיל בפנים את המן.
ואז הייתה פנומנה, ואבא שלה אמר לה, לעד את תישארי קישוט. לעד המוזיקה שלך ומה שתעשי בחיים יהיה קישוט.
אז הוא לא נתן לה לבצע, והוא לא נתן לה קרדיט על היצירות שלה?
גם הציטוט הזה, קשה לשפוט אותו כשלעצמו. אנחנו לא יודעים, אולי הוא הביע צער על זה שלעד היא תהיה קישוט. אני, לפי מה שקצת חקרתי, הוא לא כל כך הביע צער, כמו שהוא הבין את המציאות. ובשלב מסוים המשפחה התגייסה עבורה, ואנחנו יודעים שמנדלסון הוציא כמה דברים שלה תחת שמו.
תחת שמו.
תחת שמו שלו.
הוא שיתף פעולה.
שיתף פעולה, היה שם מתחים, סיפור מורכב בין אחים, שגם התחרו על המקום שלהם, הקומפוזיטורי. אז גם היחס של פליקס מנדלסון היה אמביוולנטי כלפי אחותו, יש לנו מכתבים שמעידים על זה שהוא אומר, וואו, אתה לא מאמין, הוא כותב לאבא שלו, שמעתי, קראתי, פרטיטורה של משהו חדש שהיא כתבה, זה הדבר הכי יפה שנכתב על ידי אדם. מצד שני, אנחנו יודעים שכשהוא היה צריך לפרגן לה במקומות מסוימים ולתמוך בה, הוא לא עשה את זה.
כן.
מסובך, מסובך, מסובך. עוד אישה ששלמיה מחיר מחריד, זאת אלמה מאלר, שגוסטי, הלו, גוסטב מאלר.
גוסטי, ידידנו.
שהוא אהובי.
כן.
הרבה אחרי זה, הוא אהובה של אלמה.
אהה.
וברצינות, פשוט קראתי את ההסכם ברית, במסגרתו, אם היא רוצה להיות איתו והיא רוצה להתחתן איתו, היא חייבת להעיף את ואת חמשת התווים.
את חמשת התווים?
את חמשת התווים.
כדי שהיא לא תכתוב, שהיא לא תלחין.
ממש עשה את הדיל.
רגע, ויש לנו רישומים או מדברים שהיא כתבה?
יש לנו לידר מצוין
שלה. לפני ההסכם הזה?
כן, יש לנו לידר יפהפה שלה.
לידר להדיוטות?
סליחה, שירים אומנותיים.
כן.
מהתרבות הגרמנית. אני לא זוכרת ששילבו... לידר זה הפסגה של טקסט ומוסיקה. גדולי המשוררים, גדולי אנשי הפרוזה שיתפו פעולה עם מלחינים, בין אם הם עשו את זה באופן אקטיבי באותם בחיים או לא, וזאת אחת האומנויות הגדולות ביותר שיש בכלל, לדעתי, כמובן לא רק במוזיקה הקלאסית, אבל זה פסגה אומנותית אנושית, לידר.
הם תמיד נכתבו בגרמנית?
לא.
רובם בגרמנית?
רובם בגרמנית, זאת התרבות, אבל יש לך את זה גם כמובן מלודי בצרפתית, יש לך את זה בספרדית, יש לך את זה באנגלית. השיר האומנותי, הלו הוא הלידר. אז אלמה הצטיינה בו.
אז אלמה כתבה כמה כאלה?
אלמה הצטיינה, כן.
כן, כי לידר נשמע כמו אחד.
לידר הוא רבים של ליד.
אהה.
כן.
אז היא כתבה כמה כאלה, והשתמרו, מבצעים אותם היום?
מבצעים אותם.
הם נחשבים לחלק מהסוגה הקלאסית ומקבלים את זה?
חד משמעי, ואני אשמח לציין את שמה של מורתי, עליה שלום צילה גרוסמאייר, שהייתה זמרת לידר אדירה, והיא ביצעה לו מעט אלמה.
יש לנו דוגמאות, אני רואה, טובות, אבל עדיין קצת טרגיות. אנחנו למדות על הכל מכתבים, למשל, איך אנחנו יודעים על החוזה הזה? זה דברים שהיסטוריונים ככה אוספים.
ביוגרפיות בתקופה של מאלר, מאלר זה כבר ג'אט, זה ממש שלהי ה-19 ותחילת ה-20. יש לנו ביוגרפיות מיימנות, גם שלו, גם שלה. לא חסרות עדויות לסיפור עם אלמה מאלר וגוסטב מאלר. זה כבר לא מזמן במונחים של מוזיקה קלאסית.
כן. ומה האתגר הבא? לאן את לוקחת אותי מכאן? אז דיברנו על זמרים וזמרות מבצעות.
נכון.
דיברנו על מלחינות.
דיברנו על מלחינות, והיום אנחנו מתמודדות ומתמודדים.
כן, עם אתגר חדש.
עם תקרת הזכוכית האחרונה שנותרה, שהיא עולם הניצוח.
האם עולם הניצוח נחשב לפסגת הפירמידה, לקצה של הפירמידה בהיררכיה המוזיקלית, אם בכלל קיימת בעולם המוזיקה הקלאסית?
שאלה יפה. אני חושבת שמבחינה פילוסופית, בעיניי, מלחינים תמיד יהיו הדבר שבא אחרי אלוהים.
אוקיי. אלוהים, מלחינות.
נכון.
כן.
אבל אין ספק שבעולם המעשי, מעמדם של מנצחים היום הוא בוודאי החזק ביותר.
כן.
בסצנה הזאת, לצד סולנים נורא חשובים, את יודעת, ומנכלי אופרה, אבל אין ספק שמנצח הוא דמות שנושאת בקרבה המון המון כוח. ואנחנו יודעים שבמקום שבו יש כוח, יש שימוש לרעה גם בכוח.
אהה. אז גם זה משהו שלא הורשה לנשים להשתתף בו, והיום במאה ה-20...
אנחנו פורצות דרך, עובדה שאני יושבת כאן...
את עצמך בטייטל,
כי אני
נכון.
מנצחת, ועשיתי כמה דברים בחיי כחזו.
כן.
אבל זה לא דבר של מה בכך, זה גובה מחירים, וזה מחירים לחלוטין, מחירים שגברים מנצחים צעירים צריכים לשלם.
כן.
ואנחנו יודעים שעולם הניצוח, הממסד של עולם הניצוח, ובמיוחד הגברים שמכילים אותו, מתקשים מאוד להתמודד עם הבשורה הזו.
כן, עם השינוי בהרכב של הניצוח בתזמורות.
זה גם ההרכב וזה גם שיטת הניהול, וגם זה דבר שלדעתי צריך לדבר עליו.
נכון. אז יעל, אנחנו בתקרת הזכוכית של המאה ה-20.
כן, עולם הניצוח, אם אני כן יכולה טיפה לחזור אחורה ולציין.
בשמחה.
גם עולם הביצוע... עד לפני, עדיין, זאת אומרת, עדיין מתמודד עם אפליה של נגניות, נגניות תזמורות, עוד בשנות ה-80 נאמר ל, בוא נאמר, אחת הכנרות היותר חשובות שמסתובבות בקרבנו, בשדה הבינלאומי כמובן, נאמר לה, וזה היא ציטטה לי כמקור ראשון, אז אין בעיה להסתמך על זה, נאמר לה שכבר יש כנרת בתזמורת מאוד מאוד חשובה, ולכן אין להן צורך באישה נוספת. זאת אומרת, הם עשו מין...
משבצת נומרוס נשים.
כן.
זה לא קשור לעד כמה היא טובה.
של גברים. כן, כן, של נשים. זה היה מדהים. זאת אומרת, זה המענה שהיא קיבלה בסך הכל אך לא מזמן. אנחנו יודעים שבפילרמונית של וינה, עליה אנחנו נדבר גם בהמשך, אישה לא קיבלה תפקיד מן המניין עד 1997.
וואו.
כן, זאת אומרת, ספינת הדגל, הפילרמונית של וינה, צריך להבין, ספינת הדגל של העולם התרבותי המערבי.
כן.
וכך היא התייחסה לנשים, כמובן לא רק לנשים, אלא גם לגזעים שונים.
או, שזה, אגב, נקודה מאוד מעניינת בתיאוריה הפמיניסטית.
הולך ביחד, כמובן.
נכון, זה הולך ביחד, נכון. וכשאנחנו נאבקות על זכויות לנשים, אנחנו בדרך כלל טוענות וגם טוענים לזכויות לקבוצות, מיעוט, נכון. או שמקבלות יחס של מיעוט, אחרות, נוספות. נכון.
עם זאת אנחנו יודעים... שהעולם הסקסיסטי והמיזוגני הוא מתוחכם דיו בשביל לא פעם לפתוח את הדלת לגברים על אף שהם לא גברים לבנים, ונשים עדיין תישארנה בחוץ. ויש לנו עדויות לדבר הזה.
כן. יש סיפורים מעניינים מהעבר, אגב, בתחומים אחרים, לא בתחום המוזיקה הקלאסית, לכך שגם מקבלי החלטות רמי מעלה, כן? בדרך גבוה, מבינים את העניין הזה שאם הם יגידו כן או יאפשרו לנשים להשתתף באיזושהי... באיזשהו תחום, באיזשהו שדה, הם כנראה יפתחו את הדלתות גם לכאמור מיעוט מסוג אחר. למשל, המרקרי 13, זה אותן נשים שהתקבלו והיו מספיק מוכשרות לפי כל הפרמטרים שנקבעו על ידי נאסה, כדי להשתתף בטיסה הראשונה המאוישת לחלל, כשארצות הברית בשנות ה-60 ככה עמלה על הסוגיה הזו. התקבלו 13 נשים, ובנאסה החזירו דוח שאומר, אנחנו לא ביקשנו נשים. ואז כשאותן נשים יצאו במחאה, הן ממש יצאו במחאה, והן קיבלו תשובה רשמית באיזשהו שלב, שלב יחסית מאוחר, הן קיבלו תשובה רשמית מאחד ממקבלי ההחלטות, בכיר גם בנאסה וגם בממשל האמריקני. התשובה הייתה ברורה, כתובה, שחור על גבי לבן, שאם יאפשרו להן להשתתף בטיסות המאוישות ובכל התחום הזה של החלל, אז יצטרכו לפתוח את הדלת גם למיעוטים אחרים. זה כתוב שם, בהם גם שחורים.
זה כואב, זה כואב כשלוקחים לך את הטריטוריה.
זה קורה גם בפוליטיקה, זה קורה בעולם המנקול, כן? בעולם המשרות הבחירות בשוק העסקים. זה דבר מוכר.
אבל יש פערים. זה לא סתם שזה נשאר כל כך תקוע הסיפור הזה, וכל כך מאולץ. דיברנו בתחילת השעה על זה שאצלנו, בתחילת תוכנית, על זה שאצלנו המהלכים הרבה פעמים קורים בדילי. אז א', יש את הסיפור הזה.
אצלנו עולם המוזיקה הקלאסית.
אצלנו עולם המוזיקה הקלאסית, הוא הולך קצת בדילי אחרי ההתפתחות שקורית לרוב בעולם הרחב. עכשיו, להוציא את הסיפור הזה שדיברנו עליו קודם, ודיברנו על הסיבות, לא? יש את העניין של הנראות. מנכלית לא באה לעבודה מול 120 אנשים בכל יום, עומדת על הבמה ואומרת להם מה לעשות. היא עושה את זה בחדר ומזנקת לישיבות וכנסים, כן. אבל העבודה שלה היא לא לעמוד מול כולם באופן יומיומי, במסה כזאת של אנשים, ולהכריע עבורם. אז יש כאן משהו שלדעתי משחק תפקיד בסיפור הזה שמקשה עלינו המנצחות. עניין שני, זה סיפור הקהל, שלא פעם מנכלים יאמרו למנצחות ומנצחים, אני דווקא מת להביא מנצחת לתזמורת, אבל הקהל אחר כך עושה לי פרצופים.
על בסיס מה
אומרים
את זה? הקהל
מתקשה. עכשיו, אנחנו לא יודעים כמה זה נכון, וכמה זה תירוץ. בכל מקרה, כך או אחרת, זה חמור.
וגם, חוץ מזה שזה חמור, אנחנו לא, כמו שאמרת, אנחנו לא יודעות עד כמה זה נתון או עד כמה זה תירוץ, כן חשוב לומר שזה הלך הרוח, זאת התחושה.
זאת התחושה.
וחשוב לשים לב אליה כדי לתת לה מענה או התנהגות יותר מתונה, או שיותר מאפשרת ופחות מושפעת מסטריאוטיפים.
אנחנו יודעים שכבר בשלבי האקדמיה, לא פעם ועדות שצריכות לקבל לקרבן מנצחות פוטנציאליות, יפנו אותם לניצוח מקלות, פשוט כי אנשים.
כן.
במקלות זה לא מאיים, זה די נוח.
כן.
דרך אגב,
סטטיסטיקה
שכן עשיתי לפני כשנתיים, ולדעתי לא השתנתה באופן ניכר מאז, מוכיחה שגם בתחום המקלות המקצועיות הרציניות, הגברים שולטים באופן מוחלט.
אז יש יותר מנצחי מקלות ממנצחות?
מנצחות מקלות זה נחמד ונעים כשזה עוסק בחינוך, וזה לא מאיים על העולם המקצועי. כי נשים במלא טובות בחינוך, הן במלא גננות ומורות. אז למה לא לשלוח אותם גם להיות מנצחות של מקלות ילדים? זה נוח. זה לא באמת מאיים. עוד סצנה שמקבלת לקרבה יחסית בקלות מנצחות, זאת הסצנה של המוזיקה הבת זמננו.
העכשווית.
שהיא עכשווית, והיא פורצת דרך בכל מישור.
ולכן מרשה לעצמה לשבור מוסכמות.
היא לא יכולה שלא, כי אז היא באמת תראה לעצמה ברגל. יש גם לציין שבכל זאת, המוזיקה הבת זמננו לא פעם עוסקת באנסמבלים קטנים. מה שקורה גם בעולם הברוק. ואכן שתי הסצנות האלה הן יחסית ידידותיות בהרבה למנצחות. כשאנחנו מדברות על העולם הסימפוני, כן? של התזמורות הגדולות, הפילרמוניות, הסימפוניות, תזמורות הרדיו בעולם, שם זה כבר ממסד שמרני ביותר, שמקשה מאוד לאנשים להתפתח. עכשיו, אנחנו צריכים גם לציין שרוב המנכלים בעולם של התזמורות הם גברים.
כן.
רוב מבקרי המוזיקה בעולם הם גברים.
זה גם לא ידעתי.
חלק ארי, חלק ארי. אז כל הממסד נשלט על ידי גברים שהם מאוימים מאוד מהשינוי של האטמוספירה בחלל.
כן.
עכשיו, יש את הסיפור של ניהול נשי וניהול גברי.
שזה מה? מונחים שמה מתארים? איזשהו סגנון שונה של קבלת החלטות וניהול תקשורת בין אישית עם העובדים?
אנחנו יודעות שבשדה הפמיניסטי...
במקרה הזה זה נגנים ונגניות.
אנחנו יודעות שבשדה הפמיניסטי ישנה מחלוקת. מה חשוב לנו? שנשים יהיו בתפקידי מפתח, או שנשים יוכלו לבוא לידי ביטוי כפי שהן רואות לנכון לבוא.
כן.
עכשיו, אנחנו יודעות שאנשים בנויים אחרת, יש להם מבנה אישיותי מסוים, ואנחנו יודעות שאנחנו גם לא חיות בוואקום, זאת אומרת, אנחנו חיות במבנה תרבותי מסוים, שמגדל נשים להתנהל באופן מסוים, ומגדל גברים מבנה.
נכון,
גברים מבנה. להתנהל באופן אחר. מה שמבאס בסיפור הניצוח, זה שפורצות הדרך שלו נאלצו להשיל מעצמן ג'סטות נשיות, שנחשבות נשיות.
כן,
אוקיי?
שנחשבות
במרחבות,
נשיות.
במרכאות. ולהטות על עצמן דברים שמלאכותיים עבורם, כדי להיכנס למיליה ניצוח. עכשיו.
זאת אומרת שנשים שהגיעו כבר לשלב שהן יכולות לנצח, הן כבר קיבלו, עשו את ההכשרה, קיבלו גם איזה משרה, ועכשיו הן מנצחות. היו צריכות
במהלך דרכן
להשיל מעצמן תכונות מסוימות שכן מבטאות אותן ואת האופנים שבהן הן רואות לנכון לנהל קבוצה של נגנים.
לנהל ולהיראות. זה גם מה הן לובשות. תקופה מסוימת, נשים היו שמות על עצמם פרק, שזה החליפה של המנצח.
פרק קוראים לה?
כן. זה הטוקס הזה של המנצח, רק בשביל להיראות כזכר.
גם עם שני הזנבות מאחורה?
לא פעם, כן. אז זה דבר חזק ביותר, הלבוש הוא לא עניין משני בסיפור הזה, אבל אני רוצה לספר לך אנקדוטה מרתקת.
כן.
יש לנו עדות מביוגרפיה שנעשה ליאונרד באנשטיין, שהוא אחד, אפרופו מחזות זמר, מאבי מחזות הזמר, ולא אני סוגדת, הוא יודע לכתוב מחזמר, ואחד המנצחים החשובים ובאמת מוזיקאים בין הבולטים שהיו לנו במאה ה-20.
זה גם 100 שנה ל... 100 שנה עכשיו חוגגים, זה שנת המאה ליצירה שלו, או ל... יום הולדת שלו.
אנחנו, אני לא ידוע לי על יום הולדת, אבל אני אבדוק אחר כך. בכל אופן, הוא אחד מהדמויות הכי הכי משפיעות בארצות הברית, וכמובן מחוץ לה בכל עולם המוזיקה הקלאסית. בכל אופן, האיש, יש לנו עדות שמתקופה שהוא למד ניצוח בתחילת המאה, אז המורה שלו היה מראה לסטודנטים שלו בלרינות, בלרינות רוקדות, ובעצם ניסה להתוות להם דרך חיננית, להתמודד עם כל מיני פרגמנטים שיש במוזיקה הקלאסית, כדי לא לראות גברים ומגושמים.
זאת אומרת שהוא רצה כן להיפטר מהג'סטות במרכאות גבריות מדי, אולי אגרסיביות קצת.
במקומות מסוימים, מוזיקה היא לא דבר אחד, יש בה את הכל.
כן, מנעד רחב מאוד של אפשרויות.
הכי רחב שיש. אנחנו מסכימות פה שמוזיקה היא...
כן, אנחנו מסכימות, אנחנו רק מסתבכות כאן עם אנשי האומנות הפלסטית.
אין בעיה, אני כבר בריב מסוכסך.
עם המחול.
אני כבר בסכסוך ארוך שנים איתם, הכל בסדר. כמובן בצחוק. הוא ניסה בעצם לשוות להם תנועות וג'סטות נשיות במחאות, כדי שהם יהיו ורסטילים. והם לא ייראו כמו גברים מצ'ואים נוקשים במקומות שהם לא יכולים להיראות בהם נוקשים.
שירכשו לעצמם עוד סט של תנועות, של תנועתיות פיזית.
של ג'סטות שכן, כן, שיאפשרו להם להביע מה שהם צריכים להביע. מנצח, הוא צריך להיות אקספרסיבי כלפי מה שהוא רוצה להנהיג. זו המטרה שלו בידיים.
אני מבינה מזה שיש אלמנט מאוד חשוב שחשבתי שהוא ממש זניח, ואני מגלה שהוא לא, של איך הקהל רואה את המנצח או המנצחת.
נדבר על זה אותו, שמנצח הוא למעשה פרפורמר בריבוע. בגלל שהוא פרפורמר גם עבור גוף הביצוע, עליו הוא מנצח, וגם עבור הקהל שמאחורי גבו.
כן.
עכשיו, כ-70 שנה אחרי הסצנה הזאת עם ברנשטיין, שבמסגרתה לימדו אותו להיות ורסטילי יותר, ונשי במרכאות יותר.
בעזרת בלרינות.
בעזרת בלרינות. מגיעה מנצחת מאוד מאוד חשובה, שאומרת לתלמידות שלה, לסטודנטיות שלה לניצוח, תעמדו מול המראה כמה פעמים ביום, ותשילו כל דבר שמזכיר את היותכן נשים, אם אתם רוצות להיות מנצחות.
אוי, זה כל כך מבאס לשמוע את זה.
עכשיו, זאת בגידה כפולה בעיניי, כי כבר חתרת למעלה, הגעת לאולימפוס, ומה את עושה?
כן, פשוט מאמצת את הדברים שכבר קיימים, את ההתנהגויות שכבר קיימות, ולא מגוונת אותן.
לא רק מאמצת, מנציחה ומעודדת.
נכון, ומדירה באופן ברור את ההתנהגויות הנשיות, אם בכלל יש כאלה שהסתננו, כן, במבנה, בהבניה החברתית, אל עולם הניצוח.
ונשאלת השאלה מה יותר אכזרי. לומר לך אל תהיי שם בכלל, או לומר לך תהיי שם ותתחפשי. עכשיו, מתי נשים התחפשו? הם התחפשו במחזות של שייקספיר. כשהם כן. רצו להיות על הבמה, mm-hmm. על מה אנחנו מדברות, על איזו רגרסיה.
כן.
אז אומנם ההתחפשות היא לא התחפשות פיזית, על אף ששוב ציינתי את עניין הלבוש, אבל התחפשות מנטלית ונפשית, ובעיניי היא חמורה לא פחות.
אנחנו נדבר גם על דוגמאות של מנצחות תכף.
כן.
אני רוצה אבל שנדבר עכשיו על מחזות זמר, שזו הסוגה הזאת שאת אמביוולנטית לגביה. טל וייס, מומחה למחזות זמר, איתנו על הקו, מעניינים טל.
מה המצב?
מצוין.
אם הייתי יודע שאנחנו נדבר על ברנשטיין, הייתי אומר לכם את האנקדוטה האהובה עליי על ברנשטיין.
קדימה, תגיד עכשיו, תבזבז אותה עכשיו.
נכון, אז שסמואל ביק, שנודע בזה שהוא היה האדם שניסה לרצוח את ריצ'רד ניקסון, שלח קלטת שהוא מסביר למה הוא הולך לעשות את זה, האדם שהוא שלח את הקלטת הזאת היה ללאונרד ברנשטיין, כי הוא ראה בו אחראי על כל מה שטוב בעולם עם שירי האהבה שלו.
וואו,
והוא רצה פשוט לחרב את כל מה שטוב בעולם, אז הוא שלח את זה אליו, לברנשטיין?
כן.
איזה...
ברנשטיין היה מי שיודע ל-FBI.
עשה בשכל.
ברנשטיין, אגב, בתקופה מסוימת, נרדף על ידי שלטונות ארצות הברית. עקבו אחריו בחשד לשיתוף פעולה עם הקומוניזם, עם הגוש המזרחי.
טל, אתה שומע את יעל צ'רני פה? היא ממש בעניינים.
כן.
יעל צ'רני, מעריצה גדולה של ברנשטיין, יודעת עליו, ואנקדוטות משונות ומופות, והזויות לא פחות.
אז טל, אנחנו מדברים היום על כנס למעריצות ומעריצי ברודווי, כנס בהי הידיעה.
הכנס, הקומיקון של עולם החזות הזמר.
אתה חושב שהמאזינים והמאזינות שלנו יודעים מה זה הקומיקון, זה מה שאתה מניח.
רק אני חננה. אז ברודווי קון, זה כנס ענק של מחזות זמר. וכשאני אומר כנס, אנחנו לא מתכוונים למשהו בביתן 3 בגני התערוכה אצלנו. אנחנו מדברים על באמת אלפי אנשים שמגיעים לעשרות פאנל, לשלושה ימים מלאים בפאנלים וסדנאות, ואירוע שירה בציבור והופעות. בפגישות עם שחקני ברודווי ועוד.
וואו.
אני רק אגיד, זה אורגן לראשונה לפני 3 שנים על ידי השחקן אנטוני רפ.
הוא ממש צעיר הכנס הזה.
מאוד מאוד צעיר, שאנטוני רפ שחק ברנט, והיה זה שהתחיל את השערוריה של קווין ספייסי.
מה הוא שחק ברנט רק, סליחה?
הוא היה מרק.
וואו.
וזה החלום הרטוב של כל חננות מחזות זמר באשר היא. אם יש 3 ימים שאני מצטער בהם במיוחד שאני לא בארצות הברית בימים האלה.
אתה יכול להסביר לי איך זה קרה? כאילו אין לך איזה מחויבות לפינה הזאת, טל?
מה ללכת?
כן, לדווח לי מהשטח.
התאגיד עוד לא הסכים לשלם לי על
הטיסה. כן, זה נכון.
שימי לב, רק נסביר את הפרופורציות. בפסטיבל שנה היו 5,000 אנשים, שזה סבבה.
נכון.
אבל היו גם 230 שחקנים מברודווי.
יפה.
כולל לין מנואל מירנדה מהמילטון, וסיירה בובה של פנטום האופרה, ורופרט לופז שכתב את המוזיקה לב, ונקביאו בפרוזן.
מדהים.
בית ספר, כאילו יש 3 ימים שבאלטרנציה חצי מכל מי שעובד בברודווי פשוט הולך לכנס הזה.
יפה, אז יש סיכוי טוב גם לפגוש את האנשים שאתה אוהד, לראות תופעות יותר אינטימיות שלהם, מבצעים כל מיני להיטים.
לכל אחד מהם יש גם שעה כזה שזה meet and greet, שאתה יכול לבוא, להצטלם איתם, הם יחתמו לך.
אוי, זה כמו ספיד דייטינג כזה.
כמו ספיד דייטינג עם האנשים שאתה, כן, שאתה מעריץ.
כן, כן.
עכשיו, בואו נגיד לכם טיפה מהפאנלים שהיו השנה, אוקיי?
כן.
פלופים של מחזות זמר, שירה בציבור. זה חדר שאת נכנסת אליו, וכל מחזות הזמר שנכשלו, עומד שם מישהו עם סנטר, ופשוט שרים ביחד, שירים כאילו ממחזות זמר שלא הצליחו.
אני לא מאמינה, זה אומר שהאנשים שמגיעים הם ממש ממש מעודכנים.
אוקיי, או פאנל על הפקת מחזות זמר עם כלב בתפקיד הראשי.
איזה איזוטרי, אני לא מאמינה.
תראי, היה גם סדנאות סטפס וסדנאות משחק ומסלול השקה
ודיבור. זה נשמע more like it. סדנאות סטפס זה מגניב.
נכון, והמון הזדמנויות להצטלם ולקבל חתימות, וכמעט לכל מחזמר שרץ כרגע בברודווי יש איזשהו פאנל עם השחקנים שלו על תהליך הכתיבה של המחזמר. המון המון שירה, המון קרבות ליפסינק וחדרים שלמים שמוקדשים למחזמר אחד שנכנסים ושרים את השירים שלו. הרבה מאוד, כן, את אומרת כאילו, את אומרת בקול שלי שאני מאוד מאוד מצטער שלא הייתי. אז זה היה הכנס, הוא קורה כל שנה בינואר, ושנה הבאה אני מקווה מאוד לדווח מהשטח.
מצוין, אני ממש בעד. אולי אפילו אני אהיה שם איתך.
יאללה, בכיף.
מה עוד קורה? אנחנו בשבוע שעבר, 2 בפברואר, מציינים בארצות הברית ובקנדה איזה חג עממי מוזר בשם יום המרמיטה.
נכון, אז יום המרמיטה קורה בשני לפברואר, או גראונד הוג דיי.
כן.
וזה, אם את זוכרת, היה הפרמיס לסרט לקום אתמול בבוקר עם ביל מרי.
אוקיי, כן.
הוא משחק חזאי, רגזן כזה, שנשלח לסקר את החג. נכון. רק נסביר על החג. בחג הזה מוצאים מרמיטה, ואם היא מסתכלת על הצל שלה וחוזרת למחילה, אז יש עוד 6 שבועות של חורף. ואני לא יודע כאילו עד כמה הזמנים השתנו ולמי אנחנו סומכים, כאילו על החזה יותר או על
המרמיטה,
או על מחרסם או התארון שלנו. אבל זה, אבל הפרמיס זה שהוא מגיע לשם לעשות את האייטם הזה.
כן.
אז הוא נתקע באיזושהי לולה בזמן, שבה הוא מתעורר כל יום לאותו היום, והוא לא מצליח לצאת מזה. כל יום הוא קם, באותו יום ביום המרמיטה. את המחזמר כתב טימי צין, שכבר זכה להצלחה גם בברודווי וגם בווסט אנד, עם המחזמר מטילדה. בקרב של סיפור מעניין, סטיבן סונדהיים אמר ב-2003 שהוא חושב חזק מאוד על לעשות גרסה משלו למחזמר הזה, אבל בסוף הוא החליט שהסרט המקורי טוב מדי וחבל להרוס אותו.
הבנתי. הוא רצה ממש לייצר גרסה גם מילולית חדשה וגם של לחנים חדשים?
כן, כן, הוא רוצה לעשות גרסת מחזמר פשוט. עם שירים שלו ועם הכל.
כן.
עכשיו, המחזמר עלה ב-2016 בלונדון, זכה בפרס ה-BBL, המחזמר הטוב ביותר. ושנה אחר מכן, המחזמר עלה בברודווי, שבתפקיד הראשי, אנדי קארל, שיחק את פיל קונור, את החזאי. עכשיו, המחזמר היה לו קצת טיפה בעיות, גם הוא זכה לביקורות די צוננות. ואם זה לא מספיק, שורה של מזל רע, ממש, כאילו... פלטה אחרי פלטה.
טוב, צרות בעוד בצרות. גרמה
לכך שבהופעות הראשונות היו תקלות בתפורה, שפשוטו את ההפקה הזאת. והצגה אחרי הצגה או התבטלה, או הקהל קיבל מותר חלקי.
כן.
ואז אם זה לא מספיק, אז השחקן הראשי נפצע, אבל ממש ממש נפצע, לפני הצגת הבכורה בברך. את אותו הצגה, הוא חזר כמה הצגות, הוא שיחק עם קביים.
זה נשמע כמו מחזמר בפני עצמו.
ממש.
לגמרי, לגמרי.
סיפור, כן.
פה אני חושב שהוא הצטער שהיום שלו לא יתאפס כמו בסרט שהוא מגלם. וזהו, הוא יצא, והוא גם יצא מהפקה לכמה שבועות ממש להחלים. המחזמר פה, אני ראיתי אותו.
כן.
הוא חמוד מאוד, הוא שונה, אין לו את המתיקות ה-90s של הסרט, הוא טיפה יותר אפל מתחילת מה קורה לבן אדם, כאילו שאין לו שום השלכות וחוס מה שבא לו.
ואני מקווה שלפחות המרמיתה נתנה תפקיד מצוין במחזמר.
הייתה מדהימה.
תודה טל, להתראות. אנחנו משוחחות על ניצוח, ובעיקר, במיוחד, ניצוח נשי.
נכון.
דיברנו על מצבים שבהן נשים מצליחות לחדור את תקרת הזכוכית, מצליחות לפרוץ אותה, מגיעות אל המקום הזה של ניצוח, אבל מקבלות הרבה אבל בכך שלפעמים מאמצות התנהגויות שאנחנו היום בחברה קוראים להן התנהגויות גבריות, כדי להצליח להישאר בתפקיד, למלא, לאייש אותו כמו שמצפים מהן.
נכון.
ואז בעצם נשאלת השאלה, כמו שהגדרת מאוד מאוד יפה, האם לא להגיע לשם בכלל, לוותר על להיות מנצחת, או להגיע אבל להתחפש, לוותר על היבטים מסוימים או תכונות מסוימות באופי שלי.
דיברנו על זה כן, אבל בהקשר של מנצחת ספציפית, שניסתה כך להכשיר דור של מנצחות. אז בהקשר הזה רק שאלנו את השאלה הבלתי נמנעת הזאת, מה לעזאזל את עושה? במילים אחרות.
מצוין, דיברנו על זה, על הדילמה הזו, דיברנו גם על מיעוט נשי, שעדיין מדובר במיעוט נשי בסביבה מאוד מאוד גברית.
נכון.
יש לך דוגמאות לתת לי?
כן. יש לנו דוגמה למנצחת מאוד חשובה שקוראים לה מרין אלסופ, מאסטרה. מרין אלסופ, שהיא באמת אחת מפורצות את הדרך, והיא קיבלה את הזכות לעשות פרמיירה בפסטיבל נורא חשוב, שקוראים לו הפרומס של ה-BBC, זה היה
ב-2013. כן.
וכמה מנצחים, גברים, לקחו את זה לא כל כך טוב. הם היו זקוקים לחיבוק, כנראה, לאחר ההודעה הזאת, ואי לכך הם פרסמו כל אחד בדרכו את הנימוקים למה זה רעיון גרוע. אז אחד מהם, מנצח רוסי, מאוד חשוב, שגם מגיע לא פעם לנצח בארץ, אמר שהמינוי הזה הוא מינוי קלוקל, משום שכשעומדת חמודונת על הפודיום, קשה לנגנים הגברים להתרכז.
ככה הוא אמר?
כך הוא אמר.
אני לא מאמינה.
ציטוט של מילה במילה.
זה ממש מראה איך לא מתייחסים לפן המקצועי של אותה אישה שמנצחת,
שעברה
הכשרה. לא עשינו
כלום, לא קרה כלום. לא הייתה מהפכה פמיניסטית, נשים לא יצאו מהמטבח. אישה היא אובייקט מיני באשר היא אישה, וזה לא משנה מה ההשכלה שלה, מה המיומנות שלה, היא אובייקט מיני. מה שמדהים בסיפור הזה, זה שעשו לו קצת פרצופים, אבל הוא שמר על כל המשרות שלו, אנחנו יודעים שהוא מנצח אורח, ובסופו של דבר, הממסד לא אילץ אותו לשלם מחיר כי הוא זה. הקהל, המבקרים, נכנסו בו.
כן?
כן.
משמח. זה
משמח.
יכול אולי לתת לנו קצת יותר אינדיקציה על
אבולוציה.
מה הציבור חושב.
טיפה אבולוציה.
איך נכנסו בו בביקורות,
לא,
בפייסבוק, ברשתות החברתיות?
חד משמעית, זאת הייתה פרשה שהקטה גלים, והיו לה כמה התפתחויות הלאה. חבר אחר שלו, מנצח בכיר ביותר, שגם שופט בתחרויות, עוד סוגיה שצריך לדבר עליה, אמר שהוא לא מבין מה הסיפור הזה עם מנצחות נשים. נשים לא יכולות לשרוד טיסות ארוכות, הן בהיריון. הריון מקשה על העניין הפיזי שהוא נדרש למנצחים. והוא לא מבין בכלל את ההתנגדות המובנית הזאת לדבר הבסיסי הזה שיש בחיים. יש גבר ויש אישה, יש מנהלים ויש נשים שהן בהיריון.
תגידי, יעל, זה מייצג את עולם המוזיקה הקלאסית? כי זה די מפחית את הנקודות שיש לי, האישיות, כלפי העולם הזה. זה מאוד מאכזב.
אני כמעט בכל התבטאות שלי, כבר מזה שנים, מתעקשת לומר, כן, העולם הקלאסי סובל מהרבה חושך, הוא מתיימר להיות נאור ולהציג את עצמו כתרבותי מאוד, מתקדם מאוד, ולא היא. אנחנו יודעים שהוא מובל לא פעם ברמה הממסדית על ידי אנשים שאין לי מילה אחרת מלבד לחנותם חשוכים.
כן, שמרנים בצורה יתרה. זה לא, שמרנות זו ככה מילה מתונה למה שאת מתארת.
מה שמעניין בטיעונים הללו זה שטיעונים שמנציחים את אותה גישה שהייתה כלפי אנשים במאות קודמות וממש חשוכות ורחוקות מאיתנו, אישה היא או אובייקט מיני או אובייקט פריוני.
כן.
עכשיו, מה
שמדהים, אלה שתי הפונקציות שלה.
כן, אלה הפונקציות שלה. אישה היא באמת אובייקט, היא לא סובייקט, היא לא אדם שחי למען עצמו ובוחרת בחירותיו עבור קיומו הוא. הוא פה בשביל לשרת, בין אם זה גברים במיטה ובין אם זה ילדים בעתיד, אבל הוא פה כנותן שירות.
כן.
זאת הגישה הכל כך מדכאת ומסרסת.
אני רוצה לשאול אותך על המסלול של ההכשרה קצת, כי עכשיו אחרי שככה ביטלנו אותו בענף יד, בביקורות של אנשים או מנצחים בעולם, עכשיו הוא מעניין אותי יותר. תספרי לי קצת על מסלול ההכשרה של מנצח או מנצחת, מה צריך ללמוד, עם איזה ידע צריך להגיע לעמדה הזאת.
נתחיל, אז אוקיי, זה דיבור בכלל על מה הוא מנצח ואיך הוא נבנה. מנצחים לרוב הם סוג של אנשים שעושים כבר קריירות שניות. הם היו מבצעים גדולים לרוב. שכבר הטביעו איזשהו חותם, יש להם קבלות. והם בעצם פונים לניצוח כשיש להם פרספקטיבה של אדם שיודע מה הוא עושה.
כן.
עכשיו, אני לא אכנס לפן התיאורטי הסבוך של מה זה לנהל חזרה. צריך להסביר ולהדגיש שמנצח הוא לא אחד שבא ומנפנף בידיים. מנצח הוא בן אדם שבא לחזרה ומשתית את האינטרפטציה שלו על הגוף המבצע. דיברתי על זה גם פה עם דודו ארז לא פעם. זה העבודה שלו. העבודה שלו היא להיות במאי של מוזיקה,
כן.
רק שלהבדיל מבמאי, הוא גם פרפורמר. הוא בא לקונצרט עצמו, והוא צריך על אחריותו טיב הקונצרט.
כן.
כן,
זאת אומרת,
לא
זה
עורך.
קורה בלייב, זה לא קורה באיזשהו סט צילום,
נכון.
אולפן, ואחר אלף, כך אפשר
כן.
לעבוד על זה בחדר העריכה,
כן.
ולכן הוא גם חשיבותו גם כפרפורמר.
חד משמעית. וכמו שאמרנו קודם, הוא פרפורמר כפול, גם עבור הגוף המבצע, בין אם זה מקלה, אנסמבל תזמורת, וגם עבור הקהל שמאחורי גבו.
נכון.
אז מן הסתם אפשר כבר להסיק בין השורות שזה אדם שנדרשות לו איקס תכונות, אחת מהן היא קריזמה, והשנייה היא יצר מנהיגות, יכולת מנהיגות, יכולת לסחוף אחריו אנשים. עכשיו, יש מלא מלא טקטיקות מנהיגות בעולם. אנחנו יודעים שמנהיגות יכולה להיות סטלין, ומנהיגות יכולה להיות אובמה.
כן.
וביניהם יש עוד הרבה הרבה מאוד סוגים.
קשת רחבה.
קשת רחבה. עכשיו, הדבר הקל ביותר, וזה כל מנהל יודע, זה לבוא ולהשליט טרור, ולהשתמש בכוח שלך כדי לבסס אווירה. אנחנו יודעים שהאתגר היותר גדול, בוודאי בתקופה שאנחנו חיות בה עכשיו, ב-2018, זה לייצר סביבת עבודה, סביבת עשייה שהיא נעימה, שהיא מכבדת, ולייצר מוטיבציה לא על ידי מורה, אלא למשנתי, על ידי חדוות עשייה. ועל ידי כבוד.
וזה גם אחד מהתפקידים של המנצחת.
חד משמעי. עכשיו, הסיפור הזה של הניהול נשי, הוא לא תמיד מתכתב טוב עם מלך הרוח שקיים בתזמורות. משיחות עם נגנים, הרבה פעמים נגנים יגידו לך, כן, אני רגיל, אני אולפתי במרכאות, להיות אדם שמפחד, מפחד מהמעמד הזה של מנצח. אני באיזשהו קום מחפש את זה.
ואז כשזה לא ניתן, אז אולי הם חושבים שהמנצח או המנצחת הנוכחיים לא מספיק טובים בתפקיד שלהם.
יש שיפרשו את זה כהבעת חולשה. זה גם תלוי באקלים הסביבתי, הארגוני, הפוליטי שהאדם חי בו. מדינות שונות, יש בהם מנטליות שונות, הרגלים שונים לציפיות שלהם מהמנהיג. אז זה סיפור מאוד מאוד מורכב. אבל
כן.
היום, בעידן של היום, כשתזמורות הולכות ונהיות דמוקרטיות יותר, וקבלת ההחלטות הולכת ונהיית חלק ערים ממה שנגני תזמורת עושים, הציפייה היא ממנצחים להיות מתוחכמים בהרבה מלהיות רודנים שמשתמשים בכוח שלהם.
כן.
זה גם כל כך לא מאתגר בעיניי להיות מנהל שפשוט משליט טרור. זאת אומרת, אין בזה שום יצירתיות.
נכון.
זה כל כך קל שזה באיזשהו מקום אפילו מעליב קצת.
גם צריך לשמור על הדינמיקה הקבוצתית, על שיתוף פעולה, על עבודה משותפת, קל וחומר בתזמורת.
אם אנחנו מעוניינים בסביבה בריאה.
נכון. הנחה שטוב שציינת אותה.
צריך לציין אותה. אנחנו יודעים שגם בסביבה תזמורתית, לא אחת, יש לא פעם אווירה, בוודאי בעבר, שהיו בה התעללויות. זאת אומרת, זה היה לגמרי חלק בילט-אין בעולם של המוזיקה הקלאסית, עד לפני כמה עשורים, שתזמורת היא אקלים שבו אפשר להתעלל בנגנים.
כן. ברשותך אנחנו נעבור לדבר על הלאפים, על יום הסמי הלאומי. כל שנה בשישה בפברואר חל יום הסמי הלאומי, התאריך הקבוע נבחר לפי היום שבו היה הכינוס הראשון של הקונגרס הסמי ב-1917, שאליו באו אנשי סמי מנורווגיה, לפלנד, שוודיה, במטרה לפתור יחד בעיות משותפות. הסמים נקראים גם לאפים, ויספר לנו עליהם דודו בן צור, עיתונאי ומדריך טיולים בלפלנד ובחוגה ארקטי. שלום לך.
היי, שלום, בוקר טוב.
בוקר מצוין, אז תספר לי קצת על מי הם הסמים.
וואו, זאת שאלה...
גדולה, רחבה.
שאלה גדולה, היא אומרת להגדיר מי הוא בעצם, קודם כל אומרים סמי, לא לפי, אלא סמים. הסמים הם המיעוט האתני היחידי שחי היום בצפון, בעצם צפון סקנדינביה, בחלק הצפוני ביותר של אירופה, זה בעצם החלק הארקטי של אירופה.
כן. הם,
זה בעצם עם... ללא מדינה משלו, הם מפוזרים על ארבע ארצות, רובם חיים בנורווגיה, חלק קטן בשוודיה, פינלנד, ובחצי האי קולה ברוסיה. אנחנו מדברים על סביבות 70 אלף סמים שחיים היום בצפון סקנדינביה.
קבוצה קטנה.
קבוצה קטנה, אבל עם משמעות תרבותית היסטורית מאוד מאוד חשובה.
אז תספר לי עליה, מה, איזה אורחות חיים מיוחדים, מסורות, התנהגויות?
בהחלט. קודם כל, ההגדרה מי הוא סמי היא היום נעשית לשונית. זאת אומרת, מי שאחד מהסבא או הסבא-סבא שלו דיבר בעצם את השפה, ישנם כ-10 ניבים, 10 ניבים שונים של השפה הזאת, של השפת הסאמי.
כן.
והם בעצם, רובם היו רועים נוודים שגידלו את האייל הצפוני בטונדרות של צפון סקנדינביה. חלקם עסקו בדייק, חלקם עסקו בגידול כבשים וחקלאות. והיום רובם בעצם עובדים במערכת, מה שנקרא, הם עובדים עבור הציבור, כמו אחיות, רופאים, מורים, אבל עדיין כמה אלפים מהם עוסקים בגידול של האייל הצפוני.
דודו, יש שם איזשהו סיפור היסטורי של כיבוש של הסמים? אני שואלת משום שאני תוהה, כן, אתה אומר, אין, כן. להם, אין להם בדיוק מדינה, הם היו פזורים, כן, ברחבי כמה מדינות, כן, זה משום שהם לא תרחו לצייר גבולות ולסרטט לעצמם ולהגיד זה שלנו.
תראי, תמיד הסמים חיו יחד עם קבוצות אחרות. זאת אומרת, אף פעם לא הייתה קבוצה סמית שחיה באזור משלה, ורק היא הייתה חיה שם. הם תמיד חיו לצד הפינים, או לצד הנורווגים,
כן,
או לצד רוסים. אבל יש היום, אין כיבוש, אבל יש מאבק בלתי פוסק של הקבוצה הזאת, על מנת... לחזק את הזכויות שלהם, למשל, על אדמה, על אדמות מרעה, על זכויות הדייק שלהם, הם מאבקים נגד תחנות כוח וסחרים שבעצם מפריעים לנתיבי נדידה של האייל הצפוני עצמו. אבל המאבק הכי חשוב שלהם היום מתחלק לשתיים. א', זה השפה.
כן. שימור של השפה?
שימור של השפה. למשל, מערכת החינוך בפינלנד מחויבת שכל ילד שיש לו מורשת סמית ילמד לפחות יומיים בשבוע בשפה של של ההורים או הסבא וסבתא. המאבק הוא בעיקר בנורווגיה, יש מה שנקרא נורווגיזציה של פינמה, של לפלנד הנורווגית.
כן.
המצב שלהם בפינלנד יותר טוב מאשר בנורווגיה, למשל.
כן.
הדבר השני, ופה קצת אני מתחבר אליו אישית, זה המאבק שלהם, למשל, בפינלנד, הוא שגורמי תיירות בפינלנד לא ינצלו את המורשת הלפית על מנת למכור אותה לתיירים. זאת אומרת, אתה יכול להגיע...
למסחר את המסורת.
בדיוק. אתה מגיע בשדה התעופה ברובניימי, ועומדים שם כל מיני פינים או לא פינים,
כן,
ומחופשים ללפים עם תלבושת שלא לבושה נכון, ובעצם מוכרים את רובניימי כלפלנד לתיירים.
וגם בזה הם נלחמים?
הם מאוד מאוד כועסים על הדבר הזה, כי במשך המון המון שנים בפינלנד די להגו להם, הם היו יחסית, נחשבו כנחותים, להגו לתלבושת שלהם, להגו לשפה שלהם ולמוזיקה שלהם,
כן,
והיום בעצם מוכרים אותם כפינלנד, למרות שהם בסך הכל חיים בקצה הצפוני ביותר של פינלנד, ויש בסך הכל כמה אלפים מהם בפינלנד.
נכון.
אבל הפינים משתמשים במורשת הזאת כאמצעי שיווק.
כן. יש בכל זאת אנשים שהם סמים, שמצליחים לשמר את אורחות החיים של פעם, מלבד מה שסיפרת על הילים, גם מבחינת מנהגים. אגב, אני הכרתי איש סמי אחד שהוא עסק בקריאת זהב באופן מוזר, ובחורף הוא לקח תיירים לראות את האורורה על אופנועים, במינוס, אני לא זוכרת כמה, אבל היה ממש ממש קר, והוא רוכב על האופנוע עם הרוח והכל, בלי כפפות.
תראי, יש היום הרבה פינים שעזבו את הלסינקי, למשל, ועברו לחיות כמו לפים בצפון פינלנד. זאת אומרת, אורח החיים הזה קוסם להם לעזוב את העיר הגדולה, את המרוץ אחרי כסף וקריירה, ולהתחבר מחזרה אל הטבע. זאת אומרת, החיבור שלהם עם הטבע הוא מדהים, ויש כמה אומנים נפלאים שמייצגים אותם היום בעולם.
למשל, name dropping
למשל,
בבקשה.
למשל, זמרים ומוזיקאים שמפרסמים את מוזיקת היויקו. היויקו זה המוזיקה הווקלית, האינסטרומנטלית של הלאפים, שהיא כולה בעצם קולות מהטבע וחיקוי של קולות מהטבע. ומוזיקאים למשל בשם וימה, מוזיקאי פיני, פיני סמי, כן, שהוא בא מאזור סודנקילה, הוא מופיע בכל העולם עם המוזיקה הזאת, או צייר מדהים, צייר של ציורים נאיביים בשם אנדריה סלארסטו, שנפטר כבר לפני 10 שנים בערך, הוא פרסם בכל העולם ציורים מדהימים נאיביים של אורח החיים בלפלנד, בעיקר ששנות ה-30 וה-40.
כן, איזה יופי.
אבל יש להם ייצוג בפרלמנט הפיני מאוד מאוד מכובד, ובפרלמנט של נורווגיה ושוודיה, ויש להם מועצה שלהם שמתכנסת כל שנה, או אד הוק בקראצ'וק בנורווגיה. זה מיעוט מרתק שנלחם מאמצע שנות ה-80, נלחם בצורה יפהפייה על הזכויות שלו.
על הזכויות שלו, כן.
ועל השימור של המורשת והשפה אצל הילדים.
אני מאחלת לעצמנו, מי שלא שייך בהכרח למורשת הזאת ולאחרות שהפכו למיעוט, שנשכיל לשמר את המגוון האנושי הזה.
אני חושב שהם אחת הדוגמאות הכי יפות למאבק שהצליח ומצליח עד
כן,
היום.
כן. הרבה הרבה תודה לך, דודו בן צור, תודה לך.
תודה לך, להתראות.
אנחנו נסיים באקורד חיובי.
חד משמעי.
אקורד, כן, אופטימי.
אז בשביל לקשור
אופטימי.
את זה גם לאייטם הקודם,
כן.
יש לציין שאחוז הנשים המנצחות בסקנדינביה הוא גבוה ביותר, ביחס ישר לתנאים הסוציולוגיים שיש שם, לזה שאנחנו יודעים שהמקום הזה, האזור הגיאוגרפי הזה נשען, תקני אותי, על תרבות מטריארכלית.
כן, זה שבטים, כן. הוויקינגים או התרבויות היותר אירופיות, אני לא יודעת, אבל השבטים כן.
כן. יש ללא ספק משהו בתרבות הסקנדינבית שהוא מאוד מאפשר ומאוד פתוח לרקות. וזה ביחס ישר כמובן לנתון הסטטיסטי שיש לנו לגבי המנצחות שם. עכשיו, כיוון שאני מרבה בסוף כל דיון על מגדר ומוזיקה קלאסית ובכלל, לסיים מקורות חיובי, כי מה שכן חשוב זה שאנחנו מדברות על הנושא הזה. זאת אומרת, אנחנו כבר חיות בעידן שיש בו נשים מנצחות, וזאת השורה התחתונה מבחינתי. אחת המנצחות האהובות עליי והחשובות היא מאסטרה סימון יאנג, שגם בגילוי... היא אוסטרלית במקור, אבל היא חונכה בגרמניה, והיה לי הכבוד להיות גם מנצחת משנה שלה.
וואו,
כן,
באמת
והיא,
כבוד.
היא עשתה היסטוריה בעודה מנצחת על אותה הפילרמונית של וינה שדיברנו עליה קודם.
אותה הפילרמונית שלא אפשרה לנשים להיות במשרות בחירות.
חלק, במשרה מן המניין. עד 1997.
כן, וזה לא בלבול.
לא בלבול.
1997.
היא הצליחה לתקוע יתד במקום בו איש לא הצליח, וניצחה להם לראשונה בשנת 2005.
יפה.
אם אני לא טועה, בפעם הזו, בפעם שאחריה, היא הייתה בהיריון בעודה מנצחת עליהם, לסגור את הפינה של קודם.
טוב, היא מימשה את הפונקציה.
היא מימשה את הפונקציה, אז מותר לה.
ותוך כדי ניצחה.
מותר לה. כן, סיפור באמת באמת יפה וסיפור של ניצחון, כי גם סימון יאנג, בתור מנצחת אני יכולה ביטה להם, מהצד לא סתם רציתי לעבוד איתה, אלא משום שהיא לא אחת שימצאה את הקודים הגבריים שדיברנו עליהם קודם,
קודם.
אלא אפשרה לעצמה להיות אותנטית.
כן.
ואני באמת חושבת שאם כבר מגיעים ומזיעים, שזה עשרות שנים עד שאתה נהיה מישהו, בעולם המוזיקה הקלאסית, אז לפחות תאפשר לעצמך להיות מי שאתה. וסימון יאנג עשתה את זה ביג טיים.
וזה מאוד חשוב, משום שאנחנו יודעות שבתיאוריות פמיניסטיות אומרים שאחד הדברים החשובים, ולא רק פמיניסטיות, מאבקים חברתיים בכלל, אחד הדברים הכי חשובים זה מודלים לחיקוי.
כן.
ברגע שאת יכולה לראות מישהי שאת יכולה להזדהות עם היבטים מסוימים באופי שלה או בדמות שלה, עושה את מה שאת שואפת לעשות, אז יש לך יותר מוטיבציה, ואת גם מסוגלת לחשוב על עצמך בצורה יותר מלאה, שלמה, באמת ממלאת את אותו תפקיד. זה נכון גם למיעוטים אחרים, זה נכון גם לשחורים שמאיישים משרות בחירות בחברה, זה נכון גם למזרחים בישראל, זה נכון לנשים כמובן, אולי אפילו הסאמים שדיברנו עליהם בפרלמנט הפיני.
לכן חלק מה... א', אני מסכימה איתך מאוד, אם את מוצאת את זה מודל פה ומודל שם, זה לא משהו שקל לאחז בו.
כן.
צריך שתהיה מסה של מודלים, צריך שנשים תשבנה בתחרויות, ילמדו ניצוח. הנוכחות הנשית בכל העולם, בפרט בעולם שעדיין נאבק על זכותו להיות פתוח לכל אדם באשר הוא אדם, חייב לשמור על מקומן של נשים ומקום בולט ודומיננטי. כן. אחרת קשה מאוד לפתח פה באמת עתודה שיהיה לה על מה להישען. כי אם יש לך איזה אחת שצליחה לעשות את זה, ואת לא יודעת מה היא עשתה עם הילדים, שלחה אותם לפנימייה, שכרה, את לא בדיוק יודעת איך זה עבד, ואין לך משהו לאחז בו שמוכיח נכון, את עצמו באופן נכון. מציאותי ויומיומי, נורא קשה להתעלות בזה.
תמיד אפשר לראות בה כאיזה מוצלחת מאוד מאוד חריגה,
נכון.
שהצליחה בזכות עצמה, נכון. בזכות איזה תכונות על שיש לה, וזה קשה באמת נכון. לראות איך גם את יכולה לעשות את הדרך.
נכון, חשוב שזה חשוב. לא יהיה יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל למעשה.
הזכרת שזה חשוב שאנשים תשתתפנה גם בתחרויות, או כן. תשפוטנה יותר
נכון,
מדויק, גם
חשוב.
בתחרויות.
נכון, תחרות בעולם הניצוח היא בעצם אופציה של אדם להיחשף לעולם הסוכניות, לקהל, לתזמורות, וזאת אבן דרך שמאוד קשה להתפתח כשאתה לא עובר בה. אנחנו יודעים שתחרויות מפלות נשים באשר הנשים בעולם הניצוח. יש לנו עדויות על זה.
כן.
לא מעטות, אנחנו רואים גם את הרכב האנושי שצולח לשלבים הרציניים בתחרויות או בכלל זוכה להיכנס אליהם, ואנחנו רואים את הרכב השיפוטי שקודם לכן דיברנו על אחד ממייצגיו החשובים ואיך הוא התבטא כלפי נשים, וכולם מסביבו פשוט בלמו את פיהם, כן. כאילו זה אמירה לגיטימית.
יעל צ'רני, אני רוצה להודות לך על ליווי המשדר הזה, ליווי של שעתיים שעוסק במוזיקה קלאסית ונשים, או מקומן של נשים בעולם הזה, הכל כך מכובד וחשוב.
היה לי לכבוד להיות לך, גיל.
תודה רבה לך, המאסטרה והסופרן, מנהלת כאן כל המוזיקה כאן בתאגיד השידור הישראלי. תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. יש לנו גם איסומון כאן אודי. תמצאו אותנו שם. אני גיל מרקוביץ', תודה רבה לענת אורי ולטל ברלינסקי. אנחנו נתראה בחמישי הבא. בחמישי הזה, דודו ארז יהיה. להתראות.